שלום לכולם, אנחנו לומדים היום פרשת שלח לך, פרשה עם השלכות מדהימות על מה שקורה היום. אנחנו לפי פרשת שלח לך, אנחנו בפרשת דרכים היסטורית, לא צריך את פרשת שלח לך בשביל לדעת את זה, אבל מה המשמעות של פרשת הדרכים הזאת? למה זה קורה? מה קורה עכשיו? מה הסיפור שמאחורי זה? הרי יש דברים שקורים מי שלומד קבלה, יש דברים שקורים בעולם הגשמי, אבל תמיד הם ביטוי של משהו שקורה בעולם הרוחני, במימד שמעבר. מה שכאן זה צל, שם זה המקור. אז בואו ננסה להבין, כי פרשת שלח לך בזוהר ממש ממש ממקדת לנו את הסיפור, מה אנחנו עוברים, מה זה אומר לכל אחד מאיתנו, מה זה אומר למין האנושי, ככלל, מה זה אומר לעם ישראל, למדינת ישראל, כי יש פה תהליך אדיר של תיקון, ואנחנו באחד, מה שנקרא, אחד הצומתי דרכים הקריטיות בהיסטוריה של המין האנושי. אז אנחנו בספר במדבר, פרק י"ג, פסוק א', וזה מתחיל, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים. ויתו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. אז בעצם אנחנו לומדים פה בסיפור, בקצרה, עם ישראל עוברים, אנחנו עכשיו בראש חודש תמוז, שנה וכמה חודשים אחרי יציאת מצרים. יציאת מצרים בניסן, שנה אחרי זה, קראנו בפרשות קודמות, עם ישראל חוגג את הפסח. פרשת שבוע בעלותך, שבוע שעבר, קראנו רק אתמול, עם ישראל חוגג את הפסח, ואז היו אנשים שלא הצליחו לחגוג את הפסח, הם מקבלים פסח שני, אז זה י"ד באייר. חודש וחצי אחרי כן, אנחנו בראש חודש תמוז, ואז משה שולח את המרגלים. מדוע? כי עם ישראל נמצא כבר בשערים של ארץ ישראל. עלו זה בנגב. כלומר, הם נמצאים בנגב, מה שהיום היה נגב הדרומי, הם עולים בנגב, נכנסים לארץ, ותרים אותה. מה קורה? מי הם אותם 12 איש? למדנו הרבה פעמים, אלו הם ראשי השבטים. ראשי השבטים אז הגיעו למעלה של להיות ראשי השבטים, כלומר, לשבת עם משה רבינו בישיבות הממשלה של עם ישראל, כי הם היו אנשים הכי רוחניים, עוצמתיים, אמיתיים, טהורים, כי אחרת לא יכולת לשבת עם משה רבינו. מה קרה להם? הם נכנסים לארץ, לתור את הארץ. הם חוזרים ומוציאים את דיבת הארץ רעה, סליחה, לא כולם, 10 מתוך 12. העדה הרעה הזאת. שניים, שזה עושה את הסיפור עוד יותר קשה. כלב ויהושע אומרים, אל תקשיבו להם. טובה הארץ, ויכול נוכל להם. והעם מקשיב לעשרה שדיברו רעה. כלומר, כדי שתהיה בחירה, יש שני קולות. קול אחד גדול, רע, 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 רק יהיה רע, וכל אחד יותר קטן אומר, אבל הכל טוב, יהיה טוב, נצליח לעמוד בזה. ועם ישראל צריך לבחור למי אנחנו מקשיבים. נפלנו. נפלנו, בחרנו לעדה הרעה, הקשבנו לרועי השחורות, לאלה שלא העריכו, וכתוצאה מזה, כל אלה שבחו, נדונו למוות במדבר 40 שנה, ועד היום אנחנו קוראים לאנשים האלה, שלא מוכנים לקחת את הסיכון, לא מוכנים להאמין, לא מוכנים ללכת בצורה חיובית, לא מוכנים לסמוך על בורא העולם, מכיוון שאי אפשר. בלי לסמוך על בורא עולם, אנחנו קוראים לאנשים כאלה שנאחזים בעבר, לאיך שהיה, אבל אהבנו שזה קטן ואינטימי, ובוא נשמור על זה ככה. זה לא עובד כך. לאנשים האלה עד היום קוראים דור המדבר. זה אותם אנשים בכל מערכת, שיעשו את הכל לעצור את התהליך, את התהליך של ההתפתחות, של הגדילה, של הצמיחה, של השבירה, של תקרת הזכוכית, ועוד פעם שבירה של תקרת הזכוכית, ושזה בעצם המהות של המין האנושי, אם לא נתחדש, נמות. זה בעצם הסיפור. ולמה זה חשוב? כי זה קורה עכשיו בדיוק לאנושות. ובואו אני אסביר לכם למה. אז ככה, בואו נתחיל בזוהר, שהזוהר נותן לנו ממש הסבר מדהים. בפירוש הסולם, פרשת שלח לך בזוהר, סעיף ח'. ככה זה, משה הווה שמשה. משה מקביל לשמש. מה זה השמש? השמש זה אור קבוע. כלומר, זה שחושך בלילה זה לא שמשהו השתנה בשמש, אלא שכדור הארץ הסתובב, ואנחנו עם הגב לשמש. אז לכן חושך אצלנו, השמש לא משתנה. העולם הרוחני העליון לא משתנה. לכן השמש מקביל לספירת זרענפין, שזה הארה מהעולם הרוחני העליון, זה קבוע, לא משתנה, כמו האור של השמש. משה, שהיה בחינת השמש, רצה להיכנס לארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, כשבא אור השמש, הרי נכללה הלבנה שהיא מלכות בתוכו, ובחינתה אינה נראית. כאשר השמש זורחת, אי אפשר לראות את האור של הלבנה. האור אינה נראה. אתה שאתה הוא בשמש, ותיכנס לארץ שהיא סוד הלבנה. איך יעמדו יחד השמש והלבנה? הרי הלבנה אינה מהירה לבשעה שנאסף השמש. אבל אתה אינך יכול להיכנס לארץ, ואם תרצה לדעת ממנה, שלח לך אנשים. כלומר, כדי שתדע. שתדע מה. כלומר, מה משה בעצם רוצה? הוא רוצה להיכנס לארץ, כי כניסה לארץ זה חיבור. חיבור עם הכוח של ארץ קודש. כלומר, זה שער השמיים. משה רוצה, ואנחנו שומעים על זה פרשת ויתחנן, הוא רוצה להתחבר למדרגת הקדושה העליונה ביותר, שנאמר בהרבה ספרים, כל אדם שמתחבר לקדושה ומוסר את נפשו לקדושה ומגיע למדרגות גבוהות של קדושה, חייב להיות נמשך לארץ ישראל. אוקיי? עכשיו, מה הבעיה? מה אם הבן אדם לא באמת ובתמים נמשך לקדושה? מה אם הוא עושה את זה? כי זה ככה זה. זה מסביב. זה השפעה סביבתית. זה לא מעצמך, זוהי השראה של האחרים. כמו האור של השמש. השמש מאירה על פני האדמה. ויש אור גדול. אבל כאשר השמש שוקעת, מה קורה לאור הזה? האור הזה נאסף, נעלם. האדמה לא מאירה יותר, נהיה חושך. ברגע שמקור האור הלך, חושך. אותו דבר האדם, הוא מאיר, ולכן משה רבנו נחשב לשמש. ההארה שלו היא 24/7, בלתי מותנית בשום דבר. זהו האדם הרוחני השלם. האור שבו לא מותנה בכל מיני דברים שמסביב. אני לא צריך ערב כדי להיות מואר, ואני לא צריך בוקר. אני לא צריך שבת, אני לא צריך חג. אני מואר כי אני מואר. כי זה בעצם המחויבות שלי, זה החיבור שלי. לעומת זה הלבנה, שעם ישראל משולים ללבנה, אנחנו מאירים רק כאשר אנחנו מחזירים את האור של השמש. כלומר, רק כאשר אדם מאיר את האור של בורא עולם, רק אז הוא מאיר, אבל אין לו שום אור משל עצמו. ולכן אנחנו מונים בלבנה, מכיוון שללבנה יש עליות וירידות, כך לנו. כאשר, מה אחד הסימנים של ביאת המשיח? והיה אור הלבנה כאור החמה. כלומר, האור הלבנה יהיה קבוע. כרגע, האור של הלבנה זה עליות וירידות, ככה אנחנו. פעם טוב לנו, פעם לא טוב לנו. זה מתחלף, זה לא קבוע. ההארה היא לא קבועה, כי הרוחניות שלנו היא לא קבועה. לפעמים אנחנו רוחניים, לפעמים אנחנו לא. זה תלוי. אם אני עם אנשים הנכונים, זה הבית כנסת הנכון, וזה החיבור הנכון, ואם לא, אז אני לא. זה בעצם היי וביי, עליות וירידות, כמו הלבנה. עכשיו הדבר המדהים, סעיף ט', בואו ראה, משה, אם תאמר שהוא לא היה יודע, שלא ייכנס לארץ בעת ההיא, אוקיי? נניח שהוא לא היה יודע. אינו כן, אלא ידע. משה ידע שעם ישראל לא יכול להיכנס לארץ, ולכן גם הוא לא יכול להיכנס לארץ. היה רוצה לדעת ממנה בטרם שיסלק, אבל הוא רצה איזה טעם של הארץ. איך? שלח אלו המרגלים, שהם יהיו השליחים שלו. כיוון שלא השיבו לו דבר כראוי, מכיוון שהם לא עברו את החיבור הזה כמו שצריך, כלומר, החיבור הזה לקדושה של הארץ, הפיל אותם, והפיל את כל עם ישראל, ידע משה שזה לא הזמן. אי אפשר להתחבר לדבר הזה. ולכן גם לא שלח עוד מרגלים בזמן אחר. עד שהקדוש ברוך הוא הראה אותה לו. כלומר, בסופו של דבר, בורא עולם העלה אותו על הר העברים והראה לו את הארץ. אנחנו יודעים שטוב ראייה מכל דבר. זאת אומרת, בעצם הכוונה, מה ויראהו השם את כל הארץ, והמדרש אומר, לא זה בלבד הראה לו, אלא כל אלו המנהיגים עתידים לקום בכל דור ודור. הראה את כולנו משה, כלומר משה התחבר לקדושה של הארץ בכוח הראייה מהר העברים. והוא ראה את כל מה שהולך לקרות, הוא התחבר לכל הקדושה שישנה ועתידה להתגלות בארץ. משה התחבר לכל מה שהוא רצה. מה איתנו? הוא לא יכול היה לקחת לנו את החיבור הזה. מדוע? כי כמו שאמרנו, כשהשמש זורחת, הלבנה לא יכולה להאיר ולא הכוכבים. ולכן השמש היה צריך להיות נאסף כדברי הזוהר, לשקוע, כדי שהלבנה והכוכבים יוכלו להאיר. כדי שיהושע ועם ישראל יוכלו להאיר מעצמם. אבל זה לא היה יכול לקרות לפני שמת דור המדבר 40 שנה במדבר. וכדי לוודא את זה, משה שלח את אותם מרגלים. מתי הם נבחו מרגלים? שהנה ברגע, כל מה שהם היו כל יום עם משה רבנו, ולמדו איתו, ולימדו את יתר עם, והיו בנוכחות של משה ו-12 שבטים, והמשכן, עמוד האש ועמוד הענן, ושבעה ענני כבוד, ובאר מרים, והמן שיורד מן השמיים, המרגלים היו אנשים, ראשי השבטים, היו אנשים רוחניים לילה עוד לילה. ברגע שהם היו 40 יום בלי משה רבן, בלי הסביבה, הם לאט לאט נסוגו והערה של משה ירדה, והם היו אמורים להעיר מעצמם, וזה לא קרה. רק יהושע וכלב. 10 נפלו. וכשהם נפלו והתחילו להיכנס כל מיני רעיונות, אם ניכנס לארץ ימנו מנהיגים אחרים וכן הלאה וכן הלאה, זהו, כבר הם לא מאירים והם לא מסוגלים להתמודד עם העוצמה האדירה של הקדושה של ארץ ישראל. ואיך אנחנו יודעים את זה? סעיף י' כיוון שהתחיל משה לשלוח, מה אמר להם? היש בעץ. וכי מה הוא שאמר זה? וכי תאמר שלא ידע אם יש עצים. אם יש עץ אני יודע שכנה שם. כלומר, הוא לא ידע שיש עצים בארץ. משה רבנו לא היה במדרגה שיכול עליי לראות את ארץ ישראל בלי להיות שם. לשלוח, הוא היה יכול לצאת מהגוף וללכת ולראות. היום שולחים רחפן, הוא יכול לשלוח את הנשמה שלו. אלא לא, לא, הוא לא, לא כתוב היש בה עצים, אלא יש בה עץ. מהו עץ? עץ החיים. האם אותם מרגלים, והאם עם ישראל, הם נמצאים במדרגה אחרי כל מה שהם עברו, שמסוגלים להתחבר לעץ החיים, אבל במדרגה של ארץ הקודש? אמר משה, אם יש בעץ הזה, אני אכנס שמה. אם עם ישראל יכולים לגלות את עץ החיים בארץ המובטחת, אני יכול להיכנס לארץ. הם לא צריכים אותי. הם מתחברים כבר לעץ החיים, אבל אם הם לא יעמדו בזה, אני לא יכול להיכנס לארץ. ואם לא, איני יכול להיכנס. פה יש דבר עצום ונפלא. את זה אנחנו לומדים מהסיפור של המרגלים כשהם חוזרים לארץ, והמילים המיוחדות שהם בוחרים בהם כדי לבטא את הספקות והבעיות שלהם. וזה, ושם ראינו, אני קורא במדבר י"ג, פסוק ל"ב. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל. לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה. עד היום, מוציאי דיבת הארץ רעה, ממשיכים להשתמש באותה מילים בדיוק, בלי לשים לב להמשך של הפסוק. ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה, אנשי מידות. יש בתי מידות, יש אנשי מידות. מה זה אומר? אנשים גדולים. מה עושה אנשים גדולים? המידה הפיזית, או המידות שלהם. המידות, כלומר תכונות. ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים. ונהי בעינינו כחגבי וכך היינו בעיניהם. אנחנו ראינו אותם, ואז חשב ראינו את עצמנו כחגבים. וכך הם היינו בעיניהם. כלומר, איך שאני רואה את עצמי, ככה אנשים סביבי רואים אותי. ברגע שאני רואה את עצמי ככה גב, ככה הם מסתכלים על ככה גב שאפשר לדרוך עליו ולמייך אותו. אבל המפתח פה, מה זה אנשי מידות? רש"י, תמיד הולכים לרש"י, רש"י קודם כל נותן את הפשט הכי בסיסי. שיש אנשים שזה מתאים להם. אנשי מידות, גדולים וגבוהים, וצריך לתת להם מידה, כגון גוליית, גובהו 6 אמות וזרת. אבל וכן, מוסיף רש"י, תמיד צריך להסתכל למה רש"י מוסיף. איש מדון. כלומר, מה אומר פה רש"י? זה לא מידות בהכרח של גודל פיזי, אלא מישון מדון. אבל יש גם איש מידה. מידה. אבל אנחנו יודעים, יש גם י"ג מידות. מה זה מידות? י"ג מידות הרחמים. פה מדובר על מידותיו של בורא עולם. אנחנו מדברים על ספירות, הערות. אז למה זה נקרא מידה? כי כאשר האור האינסופי, זה רמוז לנו, האם יש בעץ עם עין? איזה הערה יש פה? הערה של עץ החיים, או הערה כבר של העין? מה זה הערה של העין? הערה, האם יש פה הערה של מידת המשפט או מידת העין? כלומר, השפע האינסופי של בורא עולם. רגע, האם בבורא עולם יש מידות? לא. יש מידות בצורה שאנחנו תופסים אותו. לכן זה נקרא מידה. כי אנחנו מדים אותו. אנחנו מודדים את ההשפעה של בורא עולם על ידי מה? על ידי הכלי של התפיסה שלנו. זה מה שמודד. כלומר, 100,000 איש רואים נס אחד גדול, עצום ונורא. האם כולם חווים את הנס באותה צורה? לא. כל אדם חווה את הנס במידה שהכלי שלו מסוגל לחוות. ולכן, בואו נסתכל על פירושים אחרים לעניין של מידות. אומר לנו כאן, אור החיים הקדוש. הוסיפו לומר דיבה בארץ, לומר הגם שהיו יכולים לרש אותה, מאוסה היא, לצד שאוכלת יושביה. וכל העם, אנשי מידות. אוקיי? מה זה אומר? מוסיף האור החיים הקדוש, כלומר, כל שנתקיימו בתוכה עם אנשי מידות, ובזה יכלו חיות. אבל כל שאינם אנשי מידות עומדים חוץ עליה, לבד תאכל אותם הארץ. מכיוון שהעוצמות של ארץ הקודש הן אדירות. מצד אחד הם אמרו גנות, מצד שני הם אמרו חובה בו זמנית. זה ארץ אדירה, מה הם אמרו בהתחלה? בואו נקרא את המילים במדויק, גם כן מילים מאוד ידועות. פסוק כ"ז, ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. כלומר, מצד אחד זה ארץ שמגדלת הכל בגדול, מידות, אבל כדי להיות מסוגל לחיות בארץ הזאת, אתה צריך להיות גם כן במידות. כלומר, מי שהוא לא במידות גדולות, של עוצמתיות, של מחויבות, אין לו מידות של גדלות, לא יכול לחיות בה, אומר אור חיים. אלה עומדים מחוץ אליהם, לא יכולים להחזיק מעמד בארץ. כמה אנשים עוזבים את הארץ כי הם לא יכולים? זה יותר מדי אינטנסיבי, יותר מדי צפוף, יותר מדי עוצמתי, יותר מדי מלחיץ, הרי בלי לחץ לא גודלים. בואו נסתכל, הכלכלה בישראל, תחשבו, גם ארץ הקודש, גם יותר מ7.5 מיליון יהודים, זה אומר לחץ אדיר. לחץ אדיר, לא כל אחד יכול לעמוד בלחץ. אז אנשים נוסעים רחוק. הודו, תאילנד, קונים איזה בית בכפר בפורטוגל, או נוסעים לאמריקה. למה? פה אתה יכול להיכנס ל... זה כלום. לאן שאתה הולך, יש כלום. מוכרים כלום בחנויות. הכל ארוז יפה, אבל ארוז זה כלום. ארוז בחבילות יפות ועדינות וכו'. כלום. איפה שאתה הולך, הכל כזה, זה בעדינות. זה כלום בעדינות. לעומת זה, בארץ ישראל, זה שום דבר, אין כזה דבר, כלום. הכל עם מידות, הכל במידות גדולות. לחץ במידות גדולות. כעס במידות גדולות. קדושה במידות גדולות. אם אתה לא במידות גדולות, אתה לא יכול לחיות בארץ. אומר, זה מה שאומר אור החיים הקדוש. לבל תאכל אותם ארץ. מי שהולך במידות קטנות, הארץ לא מתאימה לו. הארץ תאכל אותו. היום אנחנו ממש בעניין הזה. הרי סך הכל יכלו להגיד, אבל אנחנו על הר סיני התחייבנו, אמרנו נעשה ונשמע. התחייבנו לחיות במידות גדולות. התחייבנו להתחבר ל-י"ג מידות הרחמים. התחייבנו להתחבר למידות של בורא עולם. התחייבנו בעלותך את הנרות, להדליק את הנרות שלמטה כדי להדליק את המידות של בורא עולם למעלה. שבע הספירות, שבע מידות. איזה מידות? שלא נטעה, חסד זה מידה. מידת חסד, מידת הגבורה, מידת התפארת. אלו הן מידות שהן מודדות. סופרות, מודדות את האור האלוקי עם תפיסה גשמית אנושית. למה זה קריטי להיום? מכיוון שעם ישראל לא היה מסוגל להתמודד עם העוצמתיות הזאת של ארץ ישראל, מכיוון שעם ישראל בחר להיות דור המדבר, כלומר עבד נשאר תמיד עבד. עבד לא יכול לקחת על עצמו את האחריות למדוד את בורא עולם. כלומר, בורא עולם הנתינה שלו אינסופית. כמה יהיה לי? לפי המידה שאני קובע. תחשוב טוב, יהיה טוב. תחשוב בגדול, יהיה גדול. אל תאשים את בורא עולם שהוא לוקח לך. השם נתן, השם לקח. אל תהיה קטן, אל תהיה עבד. מה זה קטן? לפני גיל 13. אתה לא יכול לקחת אחריות. לפני גיל 13, כולם אשמים, הכל שלי. אחרי גיל 13 זה בר מצווה, בר מצווה. אתה חייב עכשיו לקחת אחריות על הרגשות שלך, על החיים שלך, על כל הטוב שיש לך. בורא עולם מודד אותך כפי שאתה מודד את עצמך. כלומר, תחשוב בגדול, יהיה גדול. תחשוב טוב, יהיה טוב. ואתה צריך לקחת אחריות הזה. זה שהקשבנו למרגלים והקשבנו להוצאת הדיבה על הארץ, נגזר עלינו למות במדבר, לא להיות, לא להיכנס לארץ. הדור הבא בלבד, 40 שנה יותר מאוחר, הוא זה שיכול היה, אחרי שהתרגלנו לחיים של בני חורין, ובעצם הכחשנו את הגלות, הפנינו את הגב לגלות, לעבדות, למסכנות, לתלונה. מה המבטח של העבד? הוא מתלונן, הוא מספר בדיחות, הוא אף פעם לא ייקח אחריות, ולא ייקח את החירות שלו בעצמו, בידיים שלו. תמיד הוא יתלונן. מכירים את העניין שאני מאשים את הבן אדם השני? אצבע אחת מאשימה אותו, אצבע אחת זה בורא עולם, למה נתת לו לעשות לי את זה? ושלוש אצבעות אומרות, הרוב קובע, 3 נגד 2, אתה צריך לקחת אחריות על התחושה שלך. אבל אני לא יכול. תתאמץ. תתאמץ, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל זה לא, אין פה מקום להתייאש, אין ייאוש בעולם כלל. למה זה חשוב לעכשיו בדיוק? מכיוון שהמין האנושי עבר תקופה מדהימה ב-80 שנה האחרונות. מאז סוף מלחמת העולם השנייה, יצא המין האנושי בחזון אדיר של שוויוניות, הגינות, אחווה, אחדות, גלובליזציה, הכוונה כולנו, כל העולם חברים, לא כל ישראל, כל העולם מחוברים, כולנו סומכים זה על זה. וקמו ארגוני ענק, האומות המאוחדות, ארגון הבריאות העולמי, ארגון הסחר העולמי, קרן המטבע הבינלאומית, הכל כדי להרים את המין האנושי לגבהים עצומים של אחדות ושוויוניות והתקדמות. ואתם יודעים מה? הצלחנו בענק מעבר לכל מה שקיווינו. היום בכפרים הכי נידחים יש טלפון חכם שאומר שעכשיו אתה יכול לגשת למידע, להקשיב להרצאות של הפרופסורים הכי גדולים בעולם בתחום שאתה מעוניין בו. אתה לא חייב ללכת, לרשם לאוניברסיטה, ולהיות שם נוכח. הידע הוא בטווח נגיעה של אצבע. המין האנושי היום, מבחינה טכנית, יכול לגדל יותר אוכל מאשר אנחנו מסוגלים לאכול. יכול לבנות יותר בתים מאשר אנחנו יכולים לאכלס. יכול לייצר כל דבר שאנחנו רוצים בו. בעצם, איך שאומר פה משה רבנו, או שאומר הזוהר על מילותיו של משה רבנו, אנחנו נמצאים במדרגה שיש שם אלא גן עדן הארץ. גן עדן הארץ. ומה הבעיה? אז למה זה לא קורה? כי במשך ה-80 שנה האחרונות, זה היה מתוך שלא לשמה. מילים גדולות, של מה? אחדות, הגינות, יושרה, שוויוניות, אבל הכל, הכל, הכל במה שנקרא, זה מידות, אנשי מידות. מה קרה לאנשי המידות? אז יש פה עבודה מדהימה של הרב דוד דודקביץ', שאסף מפרשים שאומרים שמה זה, איך זה כתוב? כל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. זה פסוק למד ב'. מיד אחרי זה למד ג', ושם ראינו את הנפילים בני הענק. מה הוא אומר? זה ארץ לאנשים גדולים, לכאורה. הוא אומר במילים מדהימות, אם מטרת המרגלים היא להפחיד את ישראל מפני הענקים, מדוע הם מציינים שהארץ היא ארץ אוכלת יושביה? במבט ראשון אלו אמירות הפוכות, שראים יושבים בארץ ענקים חזקים, כנראה הארץ טובה ומשובחת, כי היא מגדלת אנשים ענקים וחזקים. רבנו יוסף בחורשו מבעלי התוספות, מבאר בפירושו על התורה, שהמרגלים דווקא מעוניינים לחזק את טענתם. שאף על שיושבי הארץ הם גיבורי חיל וענקיים, עדיין הם קוברים את מתיהם מחמת רעת הארץ. המרגלים טענו שמסוכן להיכנס לארץ בגלל מזגה המזיק, ואין זה נבון לחיות בארץ כזו, הממיתה גם את יושבי החזקים ביותר. ואנחנו, שאנו חלשים, אם אנחנו נבוא שם, אפילו בלא מלחמה נמות. הארץ תהרוג אותנו כי היא יותר מדי אינטנסיבית. יש יותר מדי לחץ בארץ הזאת. אותו דבר, בדרך נוספת, צעד הרמב"ן. הוא אומר, המבאר שהמרגלים טענו שפירות הארץ דווקא מזינים, והיא ארץ משובחת, חזקת האוויר, הטבע, מימיה, פירותיה, עבים וכבדים, כלומר מזינים, ויגדלו גידול רב מאוד. עד היום, הפרות ההולנדיות נותנות הכי הרבה חלב בארץ ישראל. כל זני החיטה מניבים יבול הכי גבוה איפה? בארץ ישראל. כלומר, זה הכוח האדיר, אקליפטוסים. אקליפטוסים שמקורם באוסטרליה, גדלים בארץ יותר מהר, והגזע שלהם יותר משובח. גזע של אקליפטוסים, עץ של אקליפטוסים, ככה אני שמעתי, מבעלי מקצוע, באוסטרליה, הוא לא ראוי לעבודת נגרות. אקליפטוסים בישראל זה עץ משובח לעבודת נגרות. מדוע? כי זה הטבע של הארץ. פירות הארץ, יש להם טעם שאין במקומות אחרים. הרבה אנשים יגידו ככה. אך מרוב טובה ייחודי ועוצמת הארץ, אנשים רגילים אינם מצליחים לעכל את פירותיה המשובחים, ואף לא מצליחים לישום את אווירה. זולתי הענקים ואנשי מידות שהם בעלי כוח, החזקים בטבעה, אשר הם עצומים בגובה וקומתם, לכן תגדל אנשים גדולים מאוד, ותמית שאר בני אדם, כולם כמנהג במאכלים הגסים. אז על אף שהם חלוקים בשאלה אם הארץ טובה או רעה, מסכימים הרמב״ם ורבנו יוסף בחורשו, שארץ ישראל מתאימה רק לאנשים גדולים בעלי מידות. בטענה הזאת צדקו המרגלים, הארץ זקוקה לאנשים גדולים וחזקים שיורים לדור ולעבוד בה. והטענה הרעה של המרגלים הייתה שוונהי בעינינו כחגבים. המרגלים טענו שאנו בני ישראל איננו מתאימים להתיישב בארץ, מפני שאיננו גדולים מספיק. דבריהם אינם מהווים תיאור מופרז של יושבי הארץ, אלא בעיקר מבטאים חוסר אמון בכוחם ובגודלם של בני ישראל. פירוש הרמב"ן מזכיר לנו דברי הרב קוק זצ"ל, גדולים אנחנו וגדולות הנה משוגותינו. ובשביל כך, גדולות הן צרותינו, אנחנו היהודים. חושבים בגדול ולכן הצרות שלנו גדולות. אנחנו חולמים בגדול וגדולים גם תנחומינו. יהודים לא יכולים לחיות בקטן. אנחנו תמיד מתווכחים עם הבורא ועם הבריאה ועם המציאות. ואנחנו ככה. עם ישראל גדול וראוי להתיישב בארצו המובטחת, אבל לא כל אחד ראוי לזה. ודווקא בא ומיועד להגשים את חזונו הגדול. אבל התחלתי עם משהו אחר. לפני שנמשיך עם דבריו של הרב דודקביץ'. אנחנו בדור עצום, אדיר, אבל מה? אנחנו בעולם שבו הכל, לא רק בארץ ישראל, נהיה מאוד אינטנסיבי. קודם כל, אנחנו במבול של ידע. כמו שהזוהר אומר, שבאלף השישי, במאה השישית, ייפתחו מעיינות החוכמה למעלה ולמטה, שזה בעצם המילים של תחילת המבול, ואנחנו עכשיו במהפכת המידע, והשפע זה מבול של מידע, שזה מלחיץ. המין האנושי נמצא בלחץ אדיר של שטף המידע. מצד אחד, זה גורם לאנשים לבכות את התמימות של פעם. אך, הימים הטובים שהיו. מי מחפש את הימים הטובים שהיו? האנשים הקטנים, עם המידות הקטנות. אלו תמיד האנשים בכל מדינה, בכל חברה, חברה אנושית, קהילה, חברה עסקית, שתמיד שיהיו שינויים מרגשים, אדירים, של צמיחה, הם אלו שיבכו בדמעות שליש, איך אהבנו את זה שזה היה קטן ואינטימי וכן הלאה, והם לא מסוגלים לראות, כי הגדלות והעוצמה וההתפתחות והאופקים החדשים מאיימים עליהם. הם מעדיפים כמו הטלף את המערה החשוכה שבה הם גדלו. הם לא רוצים לגדול. הם יעשו הכל כדי לעכב את הגדילה. אבל מה לעשות? הכוח של ההתפתחות של המין האנושי הוא אדיר. אז למה? אז עכשיו המין האנושי, 80 שנה אחרי, שלפי החוקרים הגדולים בתחום מה שנקרא עתידנות, מחקר ההיסטוריה, שאתה לומד על תהליכים היסטוריים כדי להבין את ההתפתחות. והם אומרים שמאז גירוש ספרד, הם לא אומרים את זה, אבל הם אומרים, באיך התאריך הזה אפשר לראות מחזורים של 80 שנה בהתפתחות האנושית. אני חושב שזה קצת טעות, זה 75 שנים, כי אנחנו יודעים שזה, לפי המחזורים של, לפי הזוהר, זה מחזורים כאלה שבעצם, איך נגיד את זה? זה לא בדיוק 80, זה מחזורים של 250 שנה, שכל אחד מתחלק ל, לשלוש, אז זה קצת פחות מ-80 שנה, אבל אלו מחזורים שדיברנו עליהם בשיעורים אחרים, לא רוצה להיכנס לזה, והמין האנושי עובר תהליך, ואנחנו עכשיו בסוף מחזור, כלומר, כל המערכות החברתיות, הניהוליות, התפיסה שלנו של פוליטיקה, של ממשלה, של חברה, של רפואה וכולי, מה שהיה פג תוקף. צריך להמציא את זה מחדש. כי מה שעבד ב-80 שנה האחרונות, זה מהפכה אדירה לעומת ה-80 שנה שקדמו. ומה שהיה ב-80 שנה שקדמו, זה המהפכה עצומה לעומת ה-80 שנה שלפני כן. ופשוט יש פה מחזוריות מעגלית, ופה הרמז הוא כזה. הפרשנים שהבאנו עד כה הסבירו את המילים אנשי מידות כביטוי של גודל ושל עוצמה. אך פרשנים נוספים בערו שהמידות המדוברות הן מידות התנהגותיות. ויושבי הארץ אינם אלא אנשי מידות. לא יתנהגו בשום עניין מן ענייניהם, כי אם ביות הכל על פי המידה הנאותה. כלומר, יונשים של פרינציפים, של מידות, של יושרה וכן הלאה. כך ביאר רבי עזריה פיג'ו בספרו בינה לעתים. ובדומה לכך כתב אף הבעל הכלי יקר, אחד המפרשים הנפוצים על התורה, ובאומרם אנשי מידות נכללו כמה דברים, צדקתם, יושר פעולתם, במידה ומשקל אינם יוצאים מקו השיווי. רגע, אבל זה לא מתאים, אנחנו קראנו בכל מקום שיושבי הארץ חטאו, שנאמר עד ישלם עוון האמורי הזה, שבורא עולם אומר לאברהם אבינו. כשהעוונות של הכנענים יגיעו לרמה כל כך גבוהה של שחיתות וזיהום, אז הם יקרסו ואתם תיקחו אותם, את מקומם. אלא שאנחנו קוראים בהמשך, ושם ראינו את הנפילים. אם הם היו אנשי מידות, למה הם היו נפילים? מה זה נפילים? נופלים, למה הם נופלים? הוא מסביר, אני אקצר את זה, כי כאשר אנחנו רואים את המידות שמצאו, זה אומר השם משמואל, גם מפרש גדול, שאם מדובר על קרותם שהם בעלי מידות נפשיות, יש לתמוע איך מלאו ליבם לומר שקר מוחלט כזה. אנשי מידות נפשיות? הרי היפוך ממה שהעידה אליהם התורה, כי כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם. הייתכן שיאמרו שקר מוחלט כזה המרגלים? והתשובה היא, שמה זה מידות? שיש מידות רוחניות. אז יש אנשים שמצרים על מידת החסד. אז אם אנחנו בחסד, בוא נאהב את האויבים שלנו. בוא ניתן פרחים לעזה ולחמאס, ואז הם יאהבו אותנו. בואו נחבק את איראן ואת כל אנשי משמרות המהפכה, ובסוף הם יבינו שאנחנו אחים שלהם והם לא ירצו להרוג אותנו. זה מידת החסד. אבל זה מידה קלוקלת, ולכן אלו הם הנפילים. כלומר, אנחנו רואים איך מצד אחד אנשים הולכים עם רעיון של שוויוניות, אחדות, חופש וכן הלאה, אבל כשזה מגיע לעניין האישי הפרטי, לא שוויוניות ולא חופש ולא אחדות ולא ליברליות, ממש לא. כמו שאנחנו רואים לפני 80 שנה כבר, שבעולם פשט הרעיון של הקומוניזם, ואנשים הלכו על זה, וסטלין הוכרז כשמש העמים, כי הוא הכריז על שוויוניות לכל המעמדות וכן הלאה וכן הלאה. אבל איך הוא התנהג? רוצח המונים? רוצח המונים בשם מה? בשם הטוב. איך? האם האמצעים מקדשים את המטרה, מקדשת את האמצעים? לא בצורה, כתוב לא תגנוב, לא תרצח. כלומר, גם כשאתה עושה כאילו חסד ואתה אוהב את כולם, אתה צריך לשים גבורה. שלא תמיד החסד מועיל. תיתן חסד לילדים, לילד קטן, כל מה שהוא יבקש, כל מה שהוא יעשה, רק לחבק אותו. לא, צריך לשים גבול ולשלוח אותו לישון בזמן. אוקיי? וללמד אותו שיש מה שכן ומה שלא. ויש גבול כמה סוכר אפשר לאכול. ואפילו שהוא אומר, אבל אבא, אתה לא אוהב אותי, אני לא יכול לתת לך כל כך הרבה שוקולד, כי זה יפריע לך. אתה צריך לחבר את החסד עם הגבורה. אתה צריך ליצור את התפארת. ואם אתה לא עושה את זה, אתה משתמש במידות כדי לאחז את עיניהם של אנשים. אתה מדבר גבוהה גבוהה על חסד ואהבה ושוויוניות, ובעצם אין פה לא חסד ולא אהבה ולא שוויוניות, אלא רמיסת זכויות האדם, חוסר הקשבה, חוסר דיון וויכוח ביקורתי הוגן. זה בעצם מה שאנחנו רואים סביבנו. והגיע הזמן לעבור את השער אל גן עדן הארץ, ולממש את מה שהמין האנושי יכול לעשות. כי יש לנו את הטכנולוגיות של שפע של ידע, שפע של רעיונות, סיום מוחות, סובלנות, וגם יהיה לכולנו מה לאכול. וגם לכולנו יהיה מספיק מקום תחת השמש. וגם תהיה לנו אנרגיה ירוקה, ולא נזהם, והכל יהיה גן עדן הארץ. רק אם נדע לחבר בין המידות, תחת מה? תחת הערכים, המידות האלוקיות, שהם חיבור של חסד עם גבורה, תפארת, שזה רק דרך התורה. עם סגולה, מישון, סגול, ימין, שמאל ואמצע, חסד, גבורה, תפארת. רק ככה זה יכול לעבוד. אבל אם אתה הולך פעם עם החסד ופעם עם הגבורה, זה מידות מאוסות, ולכן מיד אחרי זה מה? נפילים. למה הם נופלים? למה הם נופלים? רק בגלל זה. נסיים, אז איך זה קשור לעכשיו? איך אנחנו יודעים שזה קשור לעכשיו? והנה בא הזוהר, ודיברנו על זה כבר בעבר, אבל זה הזוהר של פרשת שלח לך, שכמה שהיא רלוונטית. יש, אנחנו קופצים לסעיף קוף עין דלד בסולם, וההתחלה של הסעיף הזה עבדה. חסרה התחלה. וכאן מדובר על מה שנקרא משיח בן יוסף. הזוהר מלמד אותנו שתהליך ביאת המשיח הוא דו שלבי. השלב הראשון מופיע בישעיהו, מופיע בירמיהו, ביחזקאל וביתר הנביאים. השלב הזה שלב שבו עם ישראל יקובץ מעמים רבים ויישב הרים שהיו שממה ויהפכו לפורחים מחדש. הנבואות האלה התגשמו במאה השנים האחרונות. מקובץ מעמים רבים, ויהיה פה עושר אדיר. למה זה נקרא משיח בן יוסף? יוסף הוא בנה של רחל, ורחל מסמלת את העולם הזה. לכן רחל נקברה על אם הדרך, על הכביש הראשי, שכולם עוברים איפה שכולם יכולים לראות, ויוסף, ההצלחה שלו, נראתה לעין. כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. ולכן הוא הצליח להצלחה נראית לעין של מצרים להפוך אותה האימפריה של הארץ. אלא מה? הזוהר אומר במקום אחר, שמשיח בן יוסף נקרא גם משיח בן אפרים, אפרים בנו של יוסף, ונאמר שמשיח בן יוסף הוא ממשיך דרך אפרים ולא דרך מנשה, כי אפרים משום אפר. מצד אחד זאת תהיה הצלחה מסחררת, כלכלית, פוליטית, ואנחנו רואים את זה. קמה מדינה בארץ שאף אחד לא רצה. בזמן השלטון העותומני, העותומנים הביאו לפה מוגרבים, מהמגרב, צ'צ'נים, סודנים. מאיפה הם לא הביאו אנשים ליישב את הארץ כדי שיהיה מי שישלם מיסים? אנשים לא רצו לגור פה. הארץ לא נתנה פירות. האגדה בין ערביי הארץ אמרה, ברגע שהארץ ייתנו פירות בשפע, נגמר הזמן שלנו. היהודים יתחילו לחזור. ובאמת, זה מה שקרה. ואז אנחנו מה עוד פעם אומרים? משיח בן יוסף זה הצלחה כלכלית, פוליטית וכן הלאה. הנה, משיח בן יוסף, משיח בן אפרים, אבל מדינת ישראל לא ידועה בתור עמוד, תאורה, זרקור, מגדלור של רוחניות לכל העולם. לא, אנחנו מגדלור של סטארט-אפ ניישן, של חדשנות, טכנולוגיה, העזה, יצירה וכולי, אבל לא מסתכלים עלינו בתור מובילים בעולם של רוחניות שממנו צריך ללמוד. באים לפה כדי ללמוד את העזה ואת הטכנולוגיה וכן הלאה. זה משיח בן יוסף. אבל כתוב בנבואה, פריס פריסת מלכותך, מנה מנה תקל ופרסין. מה זה פרסין? שאחרי תקופת משיח בן יוסף, כאשר ההצלחה של ארץ ישראל, של עם ישראל שחזר לארצו, ההצלחה תגדל כל כך וכל העולם יראה אותה, ויעריך אותה, ויקח ממנה דוגמה. אחר כך ישלוט מלך פרס, ויכבוש הרבה מלוכות. הנה, באותה תקופה שמדינת ישראל מצליחה, בעיקר בכמה עשרות שנים האחרונות, ככל שכוכבה זורח, כוכבה של פרס, השם הקודם של איראן, הולך וזורח, ואנחנו כבר מגיעים עד לפני שנתיים, שאיראן שולטת על ארבע בירות ערביות ויותר. היא שולטת על צנעא, בירת תימן, היא שולטת על בגדד, בירת עיראק, שולטת על דמשק, בירת סוריה, שולטת על ביירות, בירת לבנון. וחוץ מזה, היא גם שולטת בעוד, ככה מתחת לפני השטח, בעוד כל מיני מקומות. והיא שולט על הרבה מלוכות. ומה השלב הבא? והוא ישלוט על ארץ הקדושה 12 חודש. והוא ישלוט ויהרוג רבים. ובתוכם את משיח ההוא, משיח בן יוסף. עכשיו אני הסברתי את זה כבר אחרי השבעה באוקטובר 23, אחרי טבח שמחת תורה, שבעצם הומתק לנו הדין. מדוע? המקורות בזוהר אומרים במפורש, כל הגורל של המין האנושי, מי לחיים ומי למוות, כולנו יודעים, כולם עוברים לפניו כבני ברון בראש השנה. בראש השנה יכתבון, אבל ביום צור כיפור יחתמון. כל בני העולם. אבל כל זה תלוי ועומד עד יום שמחת תורה. וביום שמחת תורה יוצאים כל הגורלות של כל בני העולם ל-12 החודש הבאים. ולכן כל ה-12 חודש כלולים ביום שמחת תורה. הייתה פה המתקה עצומה של הדינים. אני לא יכול להגיד שאני יודע מה גרם להמתקה הזאת. סיבה אחת, נאמר שספר הזוהר יציל את עם ישראל, ובעשרות השנים האחרונות לימוד ספר הזוהר הפך להיות כל כך כל כך נפוץ, שממש לא היה כדוגמתו בכל ההיסטוריה של עם ישראל. דבר אחד. דבר שני, מסירות נפש עצומה של התיקון של חטא המרגלים. המרגלים דיברו את דיבת הארץ, והתיקון הגדול של עם ישראל בארץ זה לתקן את חטא המרגלים. ולמרות הדיבה של אמצעי התקשורת, ושל רבים וטובים מבני העם הזה, לצערנו, עדיין רבים מהם מוסרים את נפשם על ביטחונה של הארץ, על שגשוגה של הארץ, במסירות נפש ללא גבול וללא תנאי. ורבים אלה שעולים לארץ מאלה שיורדים ממנה, עובדה שעברנו כבר את ה7.5 מיליון יהודים בארץ ישראל. כלומר, ומי שמסתכל על הסטטיסטיקות, זה לא משנה כמה יורדים, זה זניח אפילו יחסית לאומות אירופה, ששם יש עזיבה המונית, ופה העזיבה היא זניחה. למרות שמדברים, כולם עוזבים, המספרים לא מאשרים את זה. נכון, יש אנשים משכבות מאוד דקות שמחפשים רילוקיישן, כבר לא קוראים לזה ירידה. למה? כי הם כבר היו נפולים, הנפילים היו נפולים עוד לפני שהם ירדו מארץ. אז בשבילם זה לא ירידה, זה רילוקיישן. יישוב מחדש, מ-0 ל-0. אבל עצם זה שהייתה מסירות עצומה, מסירות נפש עצומה, המדינה לא הגנה על עם ישראל בטבח מתן תורה. מי שהגן על עם ישראל זה היו אנשים בודדים שזרקו את העול של של המסגרת והלכו להילחם אפילו שאמרו להם לשבת בבית. אפילו שאמרו להם אל תתערבו. אפילו אלו שפשוט ידעו שהם עוברים על החוק. והם הלכו ונלחמו כי יותר חשוב היה למסור את נפשם. המסירות נפש שהייתה באותו יום ובימים ובחודשים שאחרי כן, שינתה את כל הגזרה, ומ-12 חודש זה הומתק ליום אחד. ומי שמכיר את התוכנית של האיראנים, מהרג של מאות אלפים של יהודים, זה צומצם לרק יותר מ-1,000. שזה נחמה פורטה. צריך להגיד, זה המתקה של הדינים. אבל מה יקרה אחרי כן? ייפול מלך פרס. הנפילה של פרס התחילה מאותו יום. לאט לאט נפלו הפרוקסיז, השליחים ושלוחו של אדם כמותו. החמאס קרסו ואחרי זה החיזבאללה, וכל אחד קרס קריסה, מה שנקרא קיסרית, ניסית. הם קרסו בגדול, בענק. והקריסה האחרונה, רק לפני כמה ימים, הנה, מול עינינו, איראן שהפחידה את כל העולם. כל העולם ידע שאיראן שואפת לבצע רצח עם לפי כל ההגדרות של חוק רצח עם במשפט הבינלאומי ובהגדרה של האומות המאוחדות. אוקיי? אף אחד לא העיז להגיד שום דבר. בעצם כולם ראו באיראן הולכת ומתקדמת כדי להשמיד את ישראל, ואף אחד לא נקט אצבע, בדיוק כמו שמי שיודע מה זה ועידת אביאן, עוד לפני מלחמת העולם השנייה, שנה לפני כן התכנסו, היה כנס בינלאומי באביאן בצרפת, מה הולך לקרות, וכולם הבינו שהנאצים הולכים להשמיד את כל היהודים שמתפסו. ומה הם החליטו? שום דבר. הם ידעו שזה הולך לקרות, והם החליטו להשאיר את זה כך. הם לא לחצו על בריטניה לפתוח את גבולות המנדט הבריטי בארץ ישראל, למרות שהם התחייבו לכך בכתב המנדט. הם לא פתחו את הגבולות של אף אחד, אף אחד לא היה מוכן לקבל את אותם יהודים שהגרמנים באותו שלב היו מוכנים, כל מי שרצה לצאת, יצא. מי שהיה לו ויזה לצאת מגרמניה הנאצית, ובכל האזורים שהם כבשו, הגרמנים נתנו בהתחלה לכל יהודי לצאת. אותו סיפור באמת. הבדל קטן. ואז אנחנו רואים את קריסתה של איראן מול העיניים, בדיוק כמו שעוזר אומר הזוהר. ייפול מלך פרס. מה השלב הבא? משיח בן דוד. כלומר, איך אנחנו נראה את משיח בן דוד? אומר וממשיך הזו, וקדושים העליונים יקבלו המלכות. מי יקבל את השלטון בעולם? אנשים שהמהות שלהם היא קדושה, המהות שלהם היא אנשי מידות, בצד האמיתי ולא הדקלרטיבי, ההצהרתי, שזה בעצם הכל יחסי ציבור. אלא אנשים שבאמת תוכם כברם, אנשים שיבחרו לשלטון כי יש להם אמונה, יש להם גדלות, יש בהם חיוביות, יש בהם מחויבות, הם השמש, הם לא הירח. האור שלהם הוא כמו האור של משה, אז נזכה שמה זה משיח בן דוד? כאשר הזוהר סיפר לנו פרשת נשא, כאשר הדעת הפנימית, נשמת משה רבינו, תתגלה בתוך המנהיגות, ואז היא, אנחנו מחווה את מה שנקרא משיח בן דוד, דוד בנה של לאה, עיני לאה רכות, לאה מסמלת את העולם הרוחני העליון. אבל פה התחבר גם משה, הדעת הפנימי, שזה פנימיות ורוחניות ואותנטיות ומסירות נפש אמיתית, ובעצם פה אנשי מידות, הכוונה, אנשים שעומדים במילה שלהם, בעקרונות ובחזון שלהם. ואנחנו עכשיו בתהליך כואב, הוא לא קל, יש קורבנות, אבל כרגע בזכות הזוהר הקדוש, בזכות מסירות נפש של כל כך הרבה אנשים שבאמת מתחברים לצד הרוחני של היהדות, אנחנו רואים מסירות נפש שאין כדוגמתה, שזה תיקון של חטא המרגלים, שזה תיקון של אותו סיפור של היבשושיות של משיח בן יוסף, ואנחנו רואים תהליך של שינוי חברתי בארץ, ומכאן מסר לכל העולם, כי כל העולם צופה בנו עכשיו. כל העולם מסתכל, משתאה, וחייב לקחת עמדה. להתחבר לקדושה, להתחבר לגדלות, להתחבר לערכים המקוריים של המונותאיזם של אברהם אבינו, של התורה, של הרוחניות, של מעמד הר סיני, כיהודים לגלות את המימד הפנימי ולהעביר את זה לכל העולם, שזה בעצם אור לגויים, המטרה שלנו, ולהגיע למקום הזה, ואז באמת נוכל באמת להפוך את העולם הזה לגן עדן עלי אדמות. גן עדן הארץ. בהצלחה לכולנו, אנחנו בדרך, והסימנים מולנו, רק מה? צריכים להיות אנשי מידות. צריך לדבר על זה ולהאמין בזה וליישם את זה. שמה שקובע פה זה האמונה האמיתית, איך אתה יודע? איך אומר הזוהר, רציתי לקרוא את זה בשבוע שעבר, זה לא, שהאדם נמצא במצוקה הכי גדולה, הוא מצליח לשלוח את התודעה שלו לעולם העליון, להתחבר לאור העליון ולהוריד את האור הזה למטה. כלומר, למדוד את האור האינסופי, את העין, היש בעץ עם עין, להוריד את העין לפה לעולם הזה ולראות את האינסוף, את החסד האינסופי של בורא עולם בכל פעולה ומעשה. שאדם מצליח לעשות את זה, וזה צריך להתאמן יום יום. במדיטציה, יש בקישור למטה, תרגיל מדיטציה של לחזור אליו יום יומית, ולאט לאט המוח שלנו, השכל שלנו והלב שלנו, יתחבר לאותו עניין של לעלות למעלה, להוריד את האור מן העין, ולהזריק אותו למציאות, ואז אנחנו נראה את המידות האלה בארץ, נראה את השפע, נעריך את זה, ולא נרצה אפילו להוציא דיבת שום דבר רע, כי הכל יהיה לטובה, יהיה טוב ועוד יותר טוב. בהצלחה לכולנו.